אז הדבר הראשון, חזרו אחריי, צ'אק, צל. צ'אק צל. צ'אק פירושו יד, כף יד. צל זה לחפש משהו. אבל ביחד צ'אק צל פירושו לקוץ קידה, להשתחוות. זה מעניין שהביטוי הטיבטי ללקוץ קידה, ללמה או למורה, כאילו למורה יש משהו בכף ידו, יש לו איזה חוכמה לתת לי, ואני מחפשת ממנו את החוכמה, אז אני קדה כדי לקבל את החוכמה מיותו. אז זה צ'אק צל, זה אנחנו קדים קידה, צ'אק צל. כשפותחים ספר בספרים הטיבטיים, קודם עושים קידות, לתת כבוד או לבודות או לחמלה. מעניין נורא על מאסטר צ'נדרקירטי שכתב את הספר המדהים על הפילוסופיה של המדיאמיקה שדרך האמצע. ספר פילוסופי מאוד מבוסס בהיגיון, אינטלקטואלי מאוד. כשהוא פותח את ספרו, למי הוא קד? לחמלה. הוא קד לחמלה. אז אנחנו מדברים עכשיו קצת על קידות. וזה משהו שלנו קשה, כי בתרבות שלנו יש התנאיה לא לקוד, לפסלים ומסכות. ומעניין שגם בבודיזם אנחנו לא קדים לפסלים ומסכות. אנחנו קדים, אבל לא לפסלים ולא למסכות. לפסל ולמסכה אין שום כוח. אין להם שום כוח. איפה יש כוח? לחוכמה ולחמלה בליבנו. שם הכוח. מכיוון שאנחנו עוד חלשים וצעירים בדרכנו, הגורמים האלה הם עוד קטנים וחלשים אצלנו, כי עובדה החיים שלנו יש הרבה סבל, אז אנחנו צריכים לחזק את הגורמים האלה. והקידות בין השאר זה ביטוי גופני לדבר הזה. יש להם גם פעולה ישירה על הערוצים שמביאים את הפעולות האלה. חשוב לדעת שקידה בפני עצמה היא ריקה. כמו שהפסל מצד עצמו זה חתיכת מתכת. כמו שהתמונה מצד עצמה זה חתיכת נייר. הקידה בפני עצמה זה תנועה של הגוף, זה הכל. מה עושה אותה לבעלת כוח? ההבנה של הדבר הזה. כשמשה ראה את הסנה שאוכל באש, הוא נפל על פניו אפיים ארצה, נכון? ככה כתוב שם? כשיש את המפגש הזה של ראייה ישירה של ריקות, או מפגש הזה עם אלוהים, מה שאנחנו קוראים, אנחנו ניפול אפיים ארצה באופן ספונטני. לא נחשוב הרבה, אנחנו ניפול אפיים ארצה בפני הקודש, כי זאת חוויה קדושה מאוד. והקידה זה לזרוע את הזרעים שזה יקרה לנו בפועל. זה עקידה לקודש הזה שיבוא את תוכנו, שאני אוכל לממש בליבי. לחוכמה הזאת שתבוא בליבי, לחמלה הזאת שתבוא בליבי, זה הקידה. וכשהקידה נעשית תוך ליווי של המחשבה הזאת, יש לה כוח עצום, כי אז כל פעם שאתם קדים, אתם מחזקים את הרישום המנטלי הזה. וכל פעם מתקרבים למטרה המסגבה הזאת. אז זה מאוד חשוב לא לעשות את זה כאקט ריק של התעמלות, אלא כתפילה.
אני לא יכולה לנקוד רק עם ההבנה שיש לי פה. אני חייבת את ה...
יש מה שנקרא קידה מנטלית, ואנחנו גם עושים את זה במדיטציות שלנו הרבה, ויש לזה הרבה כוח. יש עוד יותר אם את עושה את זה גם דרך הגוף, במיוחד שזה עובד על הערוצים, ואנחנו רוצים לפתוח את הערוצים. ויש לנו את התנאיה התרבותית שלנו והדתית שלנו וכך הלאה, וגם לי זה היה מאוד קשה ולקח לי זמן, וזה קשה לנו בתרבות שלנו. מתחילה לעשות את זה, הכיף מתחיל לבוא, ואת רוצה לעשות יותר ויותר. את רוצה לגייס את כל כולך. הרישום יותר חזק אם זה גוף ונפש. זה הכל, את רוצה לגייס את כולך. אם את רוצה חצי, תקבלי חצי.
האם את ברכת השם שאפשר לפרש
קידה? תלוי איזה מחשבה מלווה אותה. את יכולה לעשות בדיוק את זה ולחשוב שאת קדה. אנחנו יכולים לעשות שנים שנים של תרגול, ואפילו תרגול בודיסטי טוב מנטלי, והוא לא יישא כל כך פרי. אנשים עושים הרבה שנים של תרגול, והפרי הוא מוגבל, הוא בינוני. אם אנחנו רוצים לפתח בחיים האלה, אנחנו רוצים לגייס הכל. אתם רוצים הנחות, אז התוצאה תהיה עם הנחה. זאת מחווה שאנחנו עושים, שאומרת, אני מאמינה שאני יכולה להגיע להערה. אני מאמינה שאני יכולה לפתח בקרבי חוכמה נשגבה וחמלה נשגבה. לאפשרות הזאת אני קדה. אז איך עושים את זה בפועל? הבעונות בפנים. למה הבעונות בפנים? ואנחנו תמיד שומרים את הלמה איתנו. זה הלמה, הוא בפנים. הלמה, המורה שמלמד אותי את החוכמה, שאני רוצה להתקרב לחוכמה ולחמלה שלו, הוא תמיד בפנים. אז תמיד יש לו מקום, אני אף פעם לא משאירה אותו בחוץ. אז הבעונות בפנים. נוגעים בכתר, בצ'קרה של הכתר, אחר כך בצ'קרה של הגרון, אחר כך בצ'קרה של החזה. זה מסמל בודי, speech, mind. את הפעולות של ישויות נשגבות של הבודות, שהבודה שאני אהיה, כשאני אפעל למען היצורים, הדיבור שאני משתמש בו להביא את הדרמה ליצורים, והמחשבות, החוכמה והחמלה שמלוות את זה. אז body, speech, mind, ואז אני קדה, כמו שראיתם, יורדת על ארבע, ברכיים, ידיים, ונוגעת עם המצח ברצפה. יורדים לאט. למה יורדים לאט? זה מסמל שאנחנו לא רוצים לרדת למחוזות התחתונים. ועולים מהר, אנחנו לא רוצים להישאר שם. אז יורדים לאט, עולים מהר, עושים את זה שלוש פעמים. למה שלוש פעמים? כי יש לנו שלושה אובייקטים שלהם אנחנו קדים. מי זה האובייקטים שלנו? שלושה יהלומים. אנחנו אומרים קונצ'וק, בטיבטית קונצ'וק. יהלומים זה לא תרגום מדויק, אבל אין תרגום כל כך מוצלח לעברית, אז אני משתמשת במילה יהלומים כאן. קונצ'וק זה אבן חן נעלה. אבני חן נעלות, שלושת היהלומים זה יותר כאן. מי זה שלושת היהלומים? בודה, דרמה, סנגה. עכשיו נורא חשוב להבין אותם. כי אנחנו לא קדים לפסל. זה לא הבודה. זה ייצוג נומינלי של הבודה. למה אנחנו קודים? לחוכמה ולחמלה של הבודה. מה זה החוכמה של הבודה? הוא מבין את המציאות נכוחה. ישירות, הוא מבין ריקות. הוא כל הזמן בתוך חוויית ריקות. הוא כל הזמן במדיטציה על ריקות. הוא כל הזמן מבין את המציאות האולטימטיבית. אני קד על החוכמה הזאת, כי כשהיא תבוא בליבי, יחוסל כל סבל מקרבי, ואז אוכל לחסל אותו אצל אחרים. החוכמה הזאת אני קד. אז היהלום של הבודה מסמל ישות מוארת שממשה את החוכמה והחמלה בקרבה. מה זה היהלום של הדרמה? מה זה דרמה באופן נומינלית? ספרים של דרמה, זה נומינלי. יש לנו פה ייצוג של ההארט סוטרה, זה דרמה. אבל זה דרמה נומינלית, זה לא היהלום של הדרמה. אנחנו לא קדים לסף. למה אנחנו קדים? לחוכמה שהדרמה נותנת לנו כפי שהיא תמומש בליבנו. אני קדה לאותה חוכמה שאני אוכל לממש בקרבי, לזה אני קדה, ולחמלה. להפסקת כל הנגעים הרוחניים שלי, לזה אני קדה. אז היהלום של הדרמה זה המימוש של החוכמה והפסקת כל הנגעים, במצב הנשגב הזה, לזה אני קדה. היהלום של הסנגה, מה זה היהלום של הסנגה? המילה סנגה היא מאוד עמוסה בבודיזם, יש לה כמה שימושים. א', משתמשים כשיש קבוצה של אנשים שלומדים דרמה, זה סנגה. זה לא הפירוש המקורי של המילה, אבל בהשאלה משתמשים בה ככה. זה דרך אגב מילה בסנסקריט. סנגה משתמשים כשיש קבוצה של נזירים, אם יש יותר מארבעה זה סנגה. וגם, אז הרבה פעמים כשהייתי באה לטיצ'ינג עם רינפוצ'ה, והיו נזירים ונזירות בטמפל, אבל כשהוא אמר סנגה הוא התכוון לנזירים ונזירות. אמר סנגה וסנגי הוא היה אומר, הוא היה צוחק מזה קצת. מה זה היהלום של הסנגה? זה אף אחד משני אלה. היהלום של הסנגה אלו הם אריות. אריות זה אלו אותם יצורים שהם עליונים מבחינה רוחנית, שהם ראו ריקות ישירות, כשהגיעו לדרך הראייה, ואז הם כבר בדרך החוצה, כבר מובטח להם להגיע להערה. הישויות האלה, בגלל שהם כבר, יש להם מימוש של החוכמה בליבם, אנחנו קוראים להם גם realized beings, הם יכולים להנחות אותנו בדרך. ולכן זה עושה אותם לישויות קדושות בשבילנו. מנג'ושרי הוא כזה בודיסטווה, שנרזיק הוא כזה בודיסטווה, אבל הוא כתשווארי. יש הרבה בודיסטוות ויש להם בטובים כל מיני שמות, אבל בעצם כל אדם שראה ריקות ישירות הוא יהלום של סנגה. אז מה משותף לשלושת היהלומים? אז מה שמשותף לכל אלה זה החוכמה של הריקות, חוכמה של קרמה וריקות וחמלה, שאו שמישהו אחר ממש או שאני אממש. אז למה אנחנו קדים? לחוכמה ולחמלה, לאלה אנחנו קדים, כפי שאנחנו נממש אותם. ואז אם אתם עושים את האקט של הקידה עם המחשבה הזאת, אז כל עוד שאתם קדימה אתם זורים עוד זרע לשם. אתם מקרבים את המימוש הזה. ואז זה נהיה פרקטיס מאוד חזק. ואם את עושה ככה את הקידה של השמש, אז זה נפלא. משתמשים בהשוואה של כאילו הבודה הוא הרופא, כי הוא יודע את הדרך, הוא יכול להראות לנו את הדרך, הוא עשה את כל הדרך, הוא לא התחיל כבודה, הוא התחיל כמונו, ועשה את כל הדרך, זה הוא או היא, כן? ולכן הם יודעים את הדרך. אז זה כמו רופא. הדרמה זה כמו התרופה, זה הנחיה מה לעשות כדי להגיע לשם. והסנגה, אותם אנשים שראו ריקות ישירות, זה כמו אחיות. אנחנו לא יכולים לפגוש את הבודה ישירות, אין לנו את הקרמה לחיות בתקופתו של הבודה למשל. אז איך יגיע אלינו הבודה? הוא רק מגיע דרך מורים. והבודה אמר את זה בסוטרה של היה והיהלום, הוא אומר, בימים שיבואו, אני אופיע בדרך המורים שלכם. זה שאני אומר. עוד אין לנו קרמה כמו הסיפור על מאסטר הסנגה, לראות את הדמות הזוהרת של הבודה פה לפניי, ויום אחד יהיה לנו, האריות רואים אותם, ועד אז אין דרך אחרת בשבילנו לפגוש את הבודה, אלא דרך מורים. והמורים יכולים לקבל צורך שונה. אז אנחנו עושים את הקידה, וזה אקט מנטלי וגופני. וצריכים שני המרכיבים להיות. פרק השני, תגיד את קיאנדרו? קיאנדרו. כתוב פה קיאנדרו, אבל בגלל האלף הזאת שלא מבטאים אותה, היא גורמת להנפף את זה, ואז הם אומרים את זה קיאנדרו. מדובר פה על הליכה למקלט. אז הדבר הראשון היה, בקידה העלינו בתודעתנו את המשמעויות של החוכמה, אנחנו קדים לחוכמה ולחמלה, כפי שמיוצגות על ידי הבודה דרמה סנגה, שלושת היהלומים. השלב השני, אנחנו הולכים למקלט לבודה דרמה סנגה. אז אני רוצה לדבר כמה מילים על מקלט. אנחנו הולכים לשלושת היהלומים האלה, לבודה דרמה סנגה, ואנחנו הולכים ומחפשים מקלט אצלה. מה זה מקלט? מה זה לחפש מקלט בודיסטי? מה זה בכלל מקלט? נזוב בודיסטי. בכלל באופן כללי המילה מקלט, ללכת למקלט לאנשהו, מחסה, מקלט, אנחנו מחפשים הגנה. נכון? אנחנו מחפשים הגנה ממשהו. אז יש פה שילוב של פחד ממשהו, ואמונה שיש משהו שיכול לעזור, משהו או מישהו שיכול להגן עלינו, נכון? אנחנו מפחדים ממשהו, ואנחנו מאמינים שיש איזשהו גורם שיכול לעזור לנו, ואז אליו אנחנו הולכים למקלט. זה בכלל ככה מקלט, נכון? ילד קטן, מפחד בלילה, אומר, אמא, אמא, הוא הולך לאמא למקלט. אם אנחנו מסתכלים על מה אנחנו עושים במשך היום, אנחנו כל הזמן הולכים למקלט, כל היום. אבל למה אנחנו הולכים למקלט? אני אומרת, עכשיו אני צריכה, נורא בא לי פיצה. אז, לא, לא בא לי פיצה. לא לקפוץ להביא לי פיצה. אני הולכת למקלט כל היום, אני כל הזמן מחפשת, מה יעזור לי עכשיו? אני מחפשת לעזור לעצמי. ולאן אני הולכת? לדברים חומריים, לדברים ארציים. יש כאלה שהולכים מקלט לאוכל, יש כאלה בסמים, יש כאלה בסקס, יש כאלה קופצים ממטוסים כל היום, יש כל מיני. אנחנו הולכים למקלט לדברים ארציים כל הזמן. מה הבעיה? שזה נשענת כנראה רצוץ, זה לא יכול באמת להגן עלינו. אין שום דבר ארצי שבאמת יגן עלינו. אין שום דבר חומרי ארצי, גם אם הוא נראה לי שהוא יכול להיות לי נעים, אין אף בן זוג שהוא יכול להיות מקלט של ממש. למה? כי או שהוא ילך לפניי או שאני ילך לפניו, נכון? איכשהו יום אחד ניפרד, בטוב או ברע, יום אחד ניפרד. או שהמוות יפריד בינינו, או שפרידה אחרת תפריד בינינו. אין אף ידיד שיכול להגן עליי, בסופו של דבר אנחנו נלך לבד. אין שום דבר ארצי שבאמת יכול להבטיח לי אושר, ובאמת יכול להגן עליי מסבל. אין, תראו לי דבר אחד. אתם לא הייתם פה אם היה כזה דבר, כי אז כבר הייתם הולכים לשם. אין. וההבנה הזאת אומרת, אז אם ככה מה? אני כל כך מלאה בקרמה שליליות, והן כל הזמן מפשילות, ובאים מחבלים, ויש תאונות דרכים, ויש מחלות, ויש סבל בחיים שלי. אז מה יגן עליי? מה יגן עליי? אנחנו אומרים שהדבר היחיד שיכול להגן עליי, זה שלושת היהלומים במובן האולטימטיבי שלהם, של החוכמה והחמלה שאני אשיג בליבי. עצם ההליכה למקלט צוברת כבר קרמה טובה, כי אני מכוונת את דעתי למקום שבאמת יכול לעזור. כשאני עושה את זה, זה כבר אקט של חוכמה, זה כבר אקט של סגידה לחוכמה. וזה כבר מחזק אצלי את הגורמים המנטליים שמביאים להערה. אז שני הדברים האלה מחזקים את האנרגיות שאני צריכה, כדי אחר כך לעשות טיהור כמו שצריך. מה זה אומר ללכת למקלט פרקטית? כדי שהבודה יגן עליי, אני צריכה להתייחס בכבוד לבודה. הבודה שני יהיה, לא משנה. אני צריכה להתייחס בכבוד לישות מוארת. ולכן, זה לא הולך יחד מנטלית להתייחס בזלזול לייצוג שלו ולהתייחס בכבוד אליו. זה לא הולך. אנחנו מפריעים לעצמנו בדרך אם אנחנו עושים את זה. אז לכן, מי שמבין את הרעיון של מקלט, תמיד יתייחס בכבוד לייצוגים של הבודה דרמה סנגה. לא ישים על הרצפה ספר דרמה, יתייחס כאילו שזה הבודה. יש סיפור ידוע על אדם הולך בהודו שם, מטפס על הגבעות, והוא רואה פסל של הבודה, ומתחיל לרדת גשם, ואומר, אוי, הבודה ירד עליו גשם, ואין לו כלום. איזה כזה קפצה מסכן, אז, ויש לו סנדלים מרופתים. אז הוא מוריד את הסנדלים ושם אותם על ראשו של הבודה להגן עליו מהגשם. האם הוא מגן על, על הבודה ככה מהגשם? מנטלית הוא עושה את זה. מנטלית הוא עושה קידה לחוכמה שהבודה מייצג בשבילו. אחר כך, יותר מאוחר, הגשם נפסק, השמש זורחת, עובר אדם אחר ורואה שם את הבודה עם זוג סנדלים מרופתים על ראשו. הוא אומר, מה זה פה? ומוריד את הסנדלים. מי עשה קרמה טובה? שניהם. שניהם. כי שניהם בכך נתנו כבוד לאותו דבר שיכול. עכשיו, אם הם שמו את זה על הפסל, לשמור על הפסל, אז הם לא צברו שום דבר. במידה שהם מבינים מה זה מייצג, ואז הם עושים אקט של כבוד גופני ומנטלי, הם צוברים קרמה באותו זמן. יש רישום מנטלי. כל דבר יש לו רישום מנטלי. כל דבר. אז אנחנו רוצים לצבור את הכוח הזה בכוחותינו הדלים, שהם דלים. אז מה? אנחנו צריכים את הייצוגים האלה, כי אנחנו לא פוגשים את הבודה ישירות. עוד לא. אז אנחנו צריכים את כל האמצעים האלה. הפסל לא יגן עליי, הספר לא יגן עליי, אבל החוכמה שבספר והחוכמה של הבודה כפי שהוא ממש ואם אני ממש אותה, זה יגן עליי. וזה הדבר היחיד שיכול להגן עליי. אין שום דבר אחר שיכול להגן עליי. לא רק זה, זה הדבר היחיד שילווה אותי אחרי מותי. אין שום דבר מהדברים הארציים שצברתי ושלהם הקדשתי את כל אנרגיית החיים שניתנו לי, שאני אוכל לקחת איתי לחיים הבאים. חוץ מהישגים רוחניים. רק אלו יכולים להגן עליי. אך ורק אלו. אז אנחנו הולכים למקלט רק לשם.